אהלן, כאן זו דעתי על כל פנים.
פודקאסט זוגי על פוליטיקה ותרבות.
אנחנו עומר בן יעקב
ומיכל צורן.
אני לא יכולה לעשות יותר את הסאונד הזה של הרכבת הקלה. זה מטריף אותי. אני שומעת את זה בלילות, כאילו בבקרים למעשה.
בבוקר שזה בא...
בחמש בבוקר זה מתחיל. אני לא יכולה, זה כאילו...
אני יכול להגיד מה אני חושב על הדעה הזאת שלך באמת, על כל פנים?
נו.
זה כאילו, זה המשמעות של בורגנות, ובגלל לוגיקות כאלה, בסופו של דבר, כאילו מין... אתה גם יכול להבין...
המדינה שלנו נראית כמו שהיא נראית.
לא, אני אומר, בגלל העמדה הזאת לגבי הרכבת הקלה, קרה השביעי באוקטובר.
זה לא עמדה.
זה באשמתך.
זה פשוט משגע אותי.
מיכל, תחזירי את החטופים.
הרעש.
מיכל, תחזירי. לא, אני אלך מה אני חושב.
זה כבר נהיה לי טריגרי, אני כבר שומעת את זה.
לא, את ירדת בפסים. הפעמונים האלה זה פבלוב בשבילך.
זה פבלוב בשבילי. אני גם, אתה יודע שאני כבר התחלתי לשמוע את זה כשזה לא קורה. זאת אומרת, לפני קיים שמעתי את המדיח.
זה נקרא דלוזיה.
וחשבתי שזה השקשוק של הרכבת. לא, זה היה
אודיו, כן.
זה כל הפאקינג זמן.
עכשיו אין את זה.
הנה, לא, הם ממש שומעים את זה ברקע.
זה אצלך בראש.
די, די.
זה, בגלל זה אני מבין, נגיד, לא שאני בעד רודנים, אבל נגיד, לוקח איזה מוטי ססון כזה, איזה רון חולדאי. כאילו, זה בדיוק הדברים שהם יגידו לך, בגלל זה זה לא משנה מה אתה עושה. הביגלס ההיא, נגיד, האזרח ביגלס, התלוננה על זה שבונים לרכבת קלה מחוץ לבית. התלוננה על זה שאין תחבורה ציבורית, ושאי אפשר לנסוע באוטו בזמן שבונים את התחבורה הציבורית. עכשיו שבנו את התחבורה הציבורית, היא מתלוננת על זה שזה עושה רעש. לא יודע, no pleasing you.
אני לא חושבת שמי שגר בברלין על הרחוב של ה...
קוראים לזה שטרסה.
על השטרסה של האובן, אז הוא צריך כל הזמן...
אם הרשה לי, זה האס-בן, כי זה השטרסה-בן, ולא האובן שהוא אנדרגראונד, זה לא האונטר-בן.
לא משנה. אתה שומע גם את האנדרגראונד בעיקרון, אבל זה לא... הנה, למה כל הזמן זה מדנדן? זה מדנדן, או שזה צופר, או שזה מצלצל?
או שזה מדנדן, ממה שאני מבין.
זה כל... ואז יש את הנסיעה, הנסיעה גם רועשת.
הנסיעה מאוד רועשת.
ואז הוא גם, הוא מודיע לפני שהוא בא, הוא מודיע לפני שהוא הולך.
טוב, אני כבר הבחנתי זה שהמרחק...
הוא מודיע לפני שהוא סוגר את הדלת. די, די, הבנו, אתה פה.
המרחק בין שלושת התחנות ביפו, זאת אומרת, מסלמה, כאילו השלוש תחנות הראשונות, הוא כל כך קטן, שהוא מספיק רק להשלים את הרצף פעם אחת בשלושת הספרות, לפני שהוא מגיע לתחנה הבאה, ומתחיל מחדש. אז בעצם...
אתה מדבר על אסון בתוך הרכבת, בדיוק, לא, על לא, זה נכון. אני עוד לא מדברת.
איומים מפנים ומחוץ.
בסדר.
לא, אבל יש עניין של ווליומים, אין ספק, גם באמת הפעמון חזק ברמה שהיא כמעט קומית, זה גם נשמע כאילו מין, הם הלכו למעצב סאונד ואמרו לו, אני רוצה את הפעמון הכי ג'נרי והכי קנוי, ואז תעביר את זה כמה פילטרים, כאילו אפשר לקמפרס את זה ולשים את זה כאילו ב-MP3, ואז להקליט את זה מטלפון, ואותך עומד במסדרון ומחזיק JBL לא טעון, וזה מהדהד, וכאילו, פעמון,
פעמון. גם לפעמים זה נקטע באמצע, זה עושה כזה מין, תן, תן, תן.
זה כמו כאילו, כן, כמו כפתור פד כזה של די-ג'יי, שכאילו אם הוא משחרר, הצליל לא משלים.
למה? זה קורה. למה? בקיצור, בסדר.
נראה לי קוטי מהנסע את הצלילים לרכבת. אני תמיד מזכיר לכל מי שנוסע ברכבת, חשוב להאחז באביזרי האחיזה לפני שמגיעים.
איך אתה אוהב לדבר על אביזרי האחיזה?
זה באמת, כי זה אותו סוג של מחדל. כמו שהם לא השקיעו באמת בלהבין איך הווליום של זה יהיה. תראי, יש גם נגיד סתם, אם עכשיו מדברים שנייה, אם אני גם מתלונן, כי אני מת על הרכבת הקלה, אבל כן, יש לי הרבה תלונות. לדוגמה, המסכים זה בדיחה. כאילו, המסכים איכשהו הצליחו למקם אותם בכל, גם אלה שהם על שירות ירושלים וגם אלה שהם מתחת לאדמה, במקום שלא ניתן לראות אותם. זאת אומרת, כל
המסכים שאומרים מתי הרכבת מגיעה.
כן. נגיד בתחנת קרליבך יש מסך קטן של 29 אינץ' באמצע התחנה, שאתה נכנס, כן? רק שאתה נכנס, אין בכלל טלוויזיה במדרגות, אתה לא יודע מתי הצפויה להגיע, אתה צריך להיכנס לתחנה בשביל להבין מתי יש רכבת, ואז זה על מסך אחד שהוא כל כך קטן, שאתה לא יכול לראות את זה, הוא רחוק מהמדרגות הנאות, אתה בעצם צריך לרדת למטה עד שאתה...
זה גם עד שמחזיק אייפוד, לא?
מחזיק שמחזיק אייפד, וגם לא משנה מה, באיזה, לא משנה איזה מהשלוש שפות אתה מדבר, ארבע שפות, לא, זה שלוש, זה ערבית, אנגלית ועברית, אז כשאתה מגיע לתחנה, זה מוצג בשפה שאתה לא יודע. זאת אומרת, נגיד אתה ערבי ואתה יודע רק עברית וערבית, זה באנגלית. אני מגיע, זה תמיד בערבית.
כשאני מגיע זה בסווהילית.
בסווהילית, וכשהרוסים מגיעים...
כן.
זהו, כשהרוסים מגיעים. אני בעד שנתחיל עם סיפור די מעניין שקרה למאמי.
אוקיי, בסדר.
הבמה שלך, מיכל, בואי, השבע דקות שלך מתחילות עכשיו, בואי.
תודה רבה. כן, אז אני אתמול נתחיל מהסוף.
סתם, זה בעצם לא דרך טובה להתחיל את האייטם הזה.
לא.
לא.
אבל אתה כבר עשית את זה.
לא, אז אני אתקן. אז בואי תספרי, קרה משהו השבוע.
אתה תתקן?
אני אסתום את הפה.
אתה תסתום את הפה. זה מה ש... זה... או, הנה, 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 הנה מסקנה שהיא באמת מקובלת עליי. אז אני אתמול ישבתי עם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ממש ישבתי ודיברתי איתו, רגע מכונן בחיי באמת, הרקע לאירוע הזה היה...
בעצם רומן ארוך שאתם מנהלים, זאת
אומרת... כן, האמת שלא, זה באמת מה שנקרא בנסיבות מאוד לא משמחות, סיפור מאוד מאוד טרגי, אח של חבר טוב שלי בעצם נפל בעזה,
באמת סיפור שובר לב.
כן, הותיר אחריו אישה וחמישה ילדים, בחור צעיר בן 43, היה מחנך והיה מתנדב במדה, ובאמת היה כנראה איש שכולו נתינה אתה יודע.
ובחור צעיר? שובר את הלב?
כן.
פשוט שובר את הלב.
והתברר שהמשפחה קשורים לסמוטריץ' והוא היה שם אתמול כשהייתי. אני מאוד מאוד התרגשתי מהסיפור הזה. ואז להפתעתי הוא בא להתיישב איתנו. היינו חבורה של תל אביבים שהגיעו באוטו אחד, תל אביביות למען האמת. והוא ממש התיישב איתנו בכוונה לדבר איתנו, זה היה ברור, זאת אומרת, היה לו איזה, אני לא יודעת אם זה סקרנות או איזה יצר התרסה, אבל הוא ביקש מהחבר שלי שתכיר לי את החברים התל אביבים שלך. וממש עשו לו סבב היכרות כזה, והוא דיבר בהתחלה על זה שאיפה שיש וויסקי הוא מגיע, והוא היה מאוד מאוד נחמד וככה...
הוא איש חריזמטי, לא?
הוא איש חריזמטי, הוא...
הוא נראה טוב, הייתי מאמר, לא?
כן, אני תמיד חשבתי שהוא איש מאוד מאוד נאה.
ושם חשבתי שאולי קרה משהו.
לא, לא קרה כלום, לצערי.
היית עושה משהו כזה? עם סמוטריץ' כאילו?
כל תלוי בסיטואציה. ואז הוא אמר משהו נוראי, שהמלחמה הצילה אותנו, מאסון נוראי, שזה דבר באמת לא רגיש בצורה בלתי רגילה להגיד בשבעה של בן דוד שלך, ש...
מצד שני גם לא שופטים אדם בצערו.
המלחמה גבתה את חייו.
מי אפשר לא שופטים אדם בצערו, לא? כאילו מין זה, זה כך הוא אולי reconciling את האובדן האישי גם, לא?
לא יודעת, זה קצת לפתור אותו.
לא, אני אומר, כאילו, בלי קשר לתפקידו הפוליטי, אני אומר דווקא זה נרטיב שמאוד יושב על כאילו, כן, זאת אומרת, אנשים שזה, זאת אומרת, הקרבה, כאילו, אתה מבין, יש הרצה להקרבה באיזשהו עולם, לא?
אני מבין, כן. פשוט אמרת, אתה מבין, אז אני עונה. בכל מקרה, מה ש... אני כאילו רק רציתי... לדבר איתו, הייתי מרותקת לדמות שלו, אבל גם קצת הייתי משותקת, זאת אומרת, לא הצלחתי כל כך לדבר, הייתי כזה star-struck, שזה מעניין.
היית פשטידה.
כן, הייתי פשטידה, מה שאני קוראת. התפשטדתי לגמרי, שזה דבר שיכול לקרות לי במצבים מסוימים.
האדם היחיד המפורסם שראיתי את זה, איתך קורה, כאילו שראיתי את זה קורה לך איתו, זה שהלכנו ברחוב פעם אחת וראינו את יניב ביטון.
אני נורא התרגשתי.
את התרגשת בקטע לא פרופורציונלי לאירוע.
נכון.
וזה נורא הצחיק אותי, כאילו.
נכון, זה בדרך כלל לא קורה לי. אבל סמוטריץ' כן, משהו בזה, אני לא יודעת, כאילו, אני מרגישה שכאילו...
לא, באמת, באמת, זה היה מאוד מפורסם. שר זה מעמד מאוד גבוה במובן מסוים בישראל.
גם שר, כן, גם מישהו שבאמת, אתה יודע, הוא מאוד...
אחראי על המצב הזוועה שהגענו.
יש לו משקל גדול במציאות הנוכחית, בוא נקרא לזה ככה. אבל, ומה שבעיניי מעניין, מעבר לכמה דקות שבילינו איתו, הוא גם אמר, בואו נקבע אחרי השיבה, תבואו אליי לחוג בית. זאת אומרת, זה היה ברור שיש לו עניין כן מיוחד איתנו, והוא רצה לעשות את השיחה הזאת. אבל... כשסיפרתי על זה לאנשים, אז כולם, כאילו, התגובות שלהם היו כזה מין, וירק לו בפנים, וכזה מין, איכס, איזה חלאה, ואיזה מגעיל, ואני כאילו מין, עזוב מה הקשר, כאילו זה גרם לי לחשוב על העמדה שלי, כי אני בכלל לא, אתה יודע, לא העליתי בדעתי, נגיד, כזה, לבוא אליו ולהגיד לו, אתה, בגללך, לא רק בגלל שזה, אתה יודע, לא מכבד ואני בשבעה עכשיו.
כן, זה שבעה, את אורחת, אצל מישהו, זה גם משפחה שלו, הוא גם אבל במובן מסוים.
לא, אבל לא רק בגלל זה. זאת אומרת, אני חושבת שגם אם הייתי פוגשת אותו ברחוב...
כי בעיניי זה בעיקר זה. כי ברחוב דווקא כן הייתי עושה לו את זה, ובסיטואציות פוליטיות, אני מאוד אוהב אנשים לזרוק עליו עגבניות ולהגיד לו שהוא בוגד שבגללו הגענו לשביעי באוקטובר. ואני אומר, לא הייתי עושה את זה בבית של מישהו שאני אורח, ובשבעה של מישהו שבאמת זה...
לא, אז אצלי קלטתי שזה לא קשור לסיטואציה. אני פשוט כאילו מין, אני רק רציתי, הייתי מרותקת לדמות שלו,
כן.
ורק רציתי לשמוע אותו מדבר בסיטואציה רגילה, רציתי להבין מי הבן אדם, כאילו...
זה דווקא היה נקודה יפה, כי כאילו אני חושב שבמובן הזה את עולה על נקודה מאוד מעניינת שמאוד נכונה. כאילו בסופו של דבר יש הבחנה בין היכולת לצפות ולראות דברים מעניינים, לבין הנכונות להשתתף באופן פסיבי בסיטואציה שכאילו מין אולי מערבת אנשים נגועים. זאת אומרת, הרבה אני חושב את זה בהקשר של ה-cancel culture. זאת אומרת, במובן מסוים, יותר נכון ויותר מעניין באמת להגיד, וואו, איזה רגע מרתק שאני אפגוש את הבן אדם הזה, בוא נראה מה הוא יעשה ומה הוא יגיד, וזה מעניין. ויש משהו נורא כאילו ילדותי בלהגיד, ואמרת לו, נו, 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 ונורא תערני שמאלני, ואם אתה הולך בתערנות השמאלנות, אפילו אם אתה צודק שכאילו מין, הוא באמת חרה שזוכת, שיעשו לו calling out באיזשהו מובן, אז אתה בעצם מאבד את היכולת to see someone, וכאילו לראות משהו נורא מעניין, שזה באמת מעניין, כאילו במובן הזה השתתף בחוויה, שכתל אביבים חילונים לא הרבה זוכים לראות.
כן, כן, אני זה נורא עניין אותי, וחשבתי על זה שכאילו, אתה לוקח את זה למקום קצת אחר, אבל אני חשבתי על זה ש... זאת אומרת, חשבתי על עצמי, ועל זה שבאמת יש אצלי הפרדה נורא גדולה, בין האישי לפוליטי.
כן.
זאת אומרת, בסוף, אני נראה לי ארצה לדבר עם כל בן אדם.
ותהי מוכנה לדבר עם כל בן אדם.
כן.
זה בעיניי עמדה מאוד מאוד טובה.
והעמדות שלו לא ממש משנות לי, ולא עלה בדעתי אפילו להגיד לו, לא יעלה גם אם הייתי פוגשת אותו בסיטואציה אחרת, לא, הייתי רק רוצה לדבר איתו, הייתי רק רוצה להוציא ממנו דברים, ולנסות כן. להבין מי הוא, לא, 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 לא בפריים הציבורי.
אני לגמרי מבין, אני חושב שפשוט מה שאני רוצה להגיד זה דווקא כאילו מין קשור לזה, כי באמת שאתה פוגש מישהו ואתה מדבר איתו, אז לא בהכרח אתה נהיה יותר סלחני כלפיו, אתה פשוט מבין בזה צורה יותר מלאה ומורכבת.
ושאתה... רציתי לראות איך הוא מתנהג.
בדיוק, ושאתה נורא תערני, אני פשוט יודע את זה כעיתונאי, זאת אומרת, אני מוכן לפגוש הרבה אנשים, שאולי בעיני הרבה אנשים, אנשים שאתה לא אמור לפגוש אותם בכלל. אתה לא אומר, מה יש לך לדבר עם בן אדם כזה, כן? זאת אומרת, זה תמיד יש מה לדבר,
זה מזכיר לי את הטיעון הזה של למה לתת לו במה? שכבר דיברנו על זה.
בעיניי זה לא זה, זה בעיניי, למה, זה בדיוק דווקא המקום של להוריד מהנטפליקס את חלף מהרוח. זאת אומרת, למה לך, אני אגיד לך מה הסבר, למה להיות טערני בהקשר הזה? פעם ראשונה אתה אומר, אני באמת צריך to call him out and to shame him, נגיד. אבל מה שאתה בעצם אומר זה, אני מאפשר לעצמי להישאר במקום של לצבור אותו רק כרע. אני יכול, הוא נשאר דמות פשוטה ורעה בשלי, ואם אני צריך לשבת בעיניים ולהגיד, וואלה, יכול להיות שהוא כן גם מעניין, או יכול להיות שהוא כאילו מין רוצה עכשיו לעשות מולי איזה פרפורמנס של להגיד, תדה, ובעיניי הדברים האלה, כי הוא לא שאני מנסה להגן על שום דבר שקשור לסמוטריץ', אבל במובן מסוים, שבעה שבו בן אדם שאתה מכיר איבד קרוב משפחה, והמשפחה הזאת שייכת למעגל חברתי או מאמץ, נקרא לזה, קבוצה אחרת בחברה הישראלית, זה באמת רגע של התאחדות שראוי לכבד אותו בעיניי, במובן אמיתי. זאת אומרת, המקום הזה, שבעה, זה לא המקום to call someone out.
זה ברור, גם ברור שאף אחד לא עשה את זה שם.
זה באמת להקטין לזלזל בהקרבה של הבן אדם.
לא, כן, זה ברור, אבל אני חושבת על זה במובן היותר רחב של ה... של ה... לא יודעת, כאילו אני...
לא, אני מבין.
אני קשה לי עם זה שאנשים כאילו מין... לא יודעת, איכשהו הופתעתי מהתגובות של אנשים, כאילו אני מבינה ש... שונאים אותו, גם אני שונאת אותו, ואני חושבת שהוא מסוכן ורע וחלאה, אבל זה לא משנה כשפוגשים אותו, זה לא שאני אגיד משהו וזה יחלחל לו לראש ואני אשכנע אותו.
זה גם בעיני טענה מעניין שזה גם נכון. אני אומר, כן, יש הבחנה בין פרטי לציבורי, ואני חושב שכאילו, אני פשוט כן תומך בהתרלה של האנשים האלה באיזשהו מובן, ואני חושב שכאילו מין ראוי לפוצץ אירועים פוליטיים שהוא משתתף בהם
אירועים פוליטיים.
כן, בדיוק. אני חושב שפשוט פה אין את זה. אני חושב שהנקודה הזאת עכשיו שאתה אמרת, היא גם מאוד נכונה. זאת אומרת, יש פה גם בדיוק את המקום הזה. אני פשוט כן, לא יודע, אני כן חושב שיש משהו, שמעתי איזה מישהו איך קוראים לארגון הזה? האגודה לתואר איכות השלטון או משהו כזה. נותן איזה טענה די מעניינת שכאילו המלחמה נורא הרגיעה את הפילוג בחברה הישראלית במובן הבין אישי, כי בגלל ההלוויות והחדרי מדרגות, ישראלים מכל מיני קבוצות שונות פוגשים אחד השניים במרחבים פיזיים ממשיים. וחשבתי על זה כטענה דווקא מרקסיסטית פיזית, הוא די צודק. זאת אומרת, באמת טרגדיות לאומיות מייצרות מרחבים פיזיים חדשים, לדוגמה הלוויות, לדוגמה מיגוניות, לדוגמה חדרי מדרגות, שבו אתה חייב לפגוש את מי שאתה חולק את אותו טריטוריה. ואת פה, בגלל שאנחנו חולקים את אותו טריטוריה, גם עם אנשים מהימין המתנחלים, נקרא לזה, קרה בגלל המלחמה שבן אדם שאת באמת אוהבת חווה אובדן נוראי בסיטואציה באמת שוברת לב שהיא גם אירוע לאומי אבל גם אירוע אישי ואת נסעת לשם במובן הזה את זה כמו שאת נכנסת למישהו למקלט שמישהו מזמין אותך לבית שלו להתארח במקלט כי היא עכשיו הזקה ובמקרה נתקעת ברחוב ואני חושב שיש משהו במפגש הבין אישי הזה שהוא באמת מיוחד ואישי ולא פוליטי כאילו אפשר לשבת שבעה גם במובן מסוים אפילו אני מוכן לקחת את זה הלאה ולהגיד גם בשבעה עם בן גביר אם זה קרוב משפחה שלו שאיכשהו קשור אליי הייתי מסוגל לכבד את זה כן ויצא לי לאורך החיים להיות בכל מיני שבועות עם אנשים כאילו פוליטיים לא ברמה הזאת אבל כאילו זה כן קרה לי ואני חושב שיש בזה משהו כאילו לא יודע.
זה מעניין, אני בעיקר, אני חושבת שמעניין אותי המימד האנושי, אבל כן, אולי זה גם עמדה פוליטית באיזשהו מקום. כאילו, אני חשבתי עליה כעמדה אישית שלי, אבל יש פה משהו פוליטי גם עכשיו, אני חושבת על זה.
נכון מאוד, אני הולך יותר מזה, אני חושב שהמקום הזה של לפחוד או לא לרצות, או להרגיש שאם אתה רואה את סמוטריץ' כבן אדם, או כל איש ימין כבן אדם, אז אתה איכשהו נותן לו במה, זה דבר נורא בעייתי. זאת אומרת, זה שאתה מכיר באנושיות או במורכבות של מישהו, גם את הבן שאתה הכי שונא בעולם, באמת, כאילו, זה דבר נורא משמעותי. דה-הומניזציה איננה ערך, זה מאפשר אנשים, ואז להגיד על, על, על שאין עזאתי עם זה, כי אז אתה יכול לעשות דיומיזציה לכל אחד. בעיניי,
אין עזאתי מה?
אין עזאתי עם תמימים, כן?
כן.
בעיניי, הבעיה עם סמוטריץ' זה שהוא בן אדם רע.
כן. אני אומר,
לא שהוא פלקט, זה כן. שהוא בן אדם שלם, והוא בן אדם רע, ויש לך
כל כך לא רע. ומה יותר מעניין מאנשים רעים?
נכון, בגלל זה אני נשוא אלייך. דין דין דן, הרכבת הקלה פה.
אוקיי, אתה רצית לדבר על חבילות הסיוע... אמריקניות.
כן.
אני אוהבת להגיד אמריקני.
אמריקני. את יודעת להסביר לי לשונית? אני כעולה, אני לא יודע למה לפעמים אומרים אמריקני ולפעמים אמריקאי. יש איזה הסבר לשוני?
אני חושבת שאמריקני זה המבנה ה...
התקין?
הישן. והם אומרים אמריקאי. אבל אני כן אגיד לך שאתה בולע מילים היום יותר מכרגיל, ותשים לב.
תעביר לי את הדף העת שאני רושם את כל ההערות שאת נותנת לי על ההתנהלות שלי במרחב, אז
אני אוסיף את זה שם. אתה יודע שבסוף זה עוזר לך. אתה יודע שבסוף זה עוזר לך.
כן, אבל את יודעת שזה תמיד מעצבן אותי.
נכון, אבל...
ולכן התבקשתי to pick the battles.
נכון, ולכן...
זה עכשיו את picking this one?
כן.
אוקיי.
החלטתי שכן.
אז אני אביא לנו סכינים, ובוא נראה לאן זה הולך.
אוקיי.
הנה, עכשיו קטעתי ואני לא זוכר מה רציתי להגיד.
חבילות הסיוע האמריקניות. כן, כן, כן.
במסגרת המאבקה הצודק של מדינת ישראל בגוף בשם חמאס, הצלחנו בפייז הדי מדהים הזה של המלחמה להגיע לשלב שבו יש כבר, מעבר למשבר ההומניטרי והרעב הבאמת מזעזע שאנחנו יוצרים בעזה כרגע.
Assassination by help.
אנחנו נגיע שנייה לזה. אז יש עכשיו, זאת אומרת, בעצם מאבק ומלחמה לאיך מכניסים את הסיוע לעזה. עכשיו, one could think, שכמדינה שמנהלת מצור על עזה, אולי אנחנו שולטים בכניסות.
כן.
ואז אולי האמריקאים היו
חולים. אולי האצבע שלנו על השיבר.
את גם זוכר, אני זוכר איך קראו, בתי זה היה בשביעי, היה את כל האנשי חמאס שהשתמשו בדלתות שאנחנו התקנו, אוקיי, בכלל, נשמע שיש לנו גבול שלם עם עזה, ושמע אנחנו שולטים ברובו, ושהאלי שלנו מצרים שולט בכל השאר. משום מה, השאר הזה... איננו רלוונטי עבור הסיוע, ולא רק זה, מסתבר שהשליטה הצבאית שלך בחלקים גדולים מצפון הרצועה, לא יודע אם את זוכרת את זה, אבל בשביל להשיג את השליטה הזאת מתו 30,000 איש, כן? אז במסגרת השליטה האבסולוטית שלך בשטח, את לא יכולה לוודא ששק קמח יגיע לידיים של עזתי רעב, למרות שקל לזהות אותו כי הבטן שלו נפוחה, והוא רזה קצת כמו בצילומים של ה...
אל תגיד את זה.
אסור להגיד, אוקיי. קל לזהות אותם, אולי. אולי לא, אולי לא, לא יודע, לא
אבל אתה יודע מה יותר כיף?
נו?
להתנהג כאילו אתה במשחק טטריס, ולהצניח,
אז האמריקאים,
להצניח קמח מהשמיים.
האמריקאים, כפי שנחשף גם מחמשים את ישראל, כי הם באמת אנשים ציונים ותומכים במדינת ישראל באופן באמת ותיק ויסודי בשונה ממה שכל איש ימין יגיד, בנוסף לזה הם גם צריכים לעזור למזער קצת הרעב, ולכן נוצרו השבוע שתי פתרונות יצירתיים לבעת הרעב. ואז האמריקה תצניח פנימה משלוחי סיוע ותבנה נמל.
כן.
נמל, מגניב. מגניב, רעיון מגניב. עכשיו, מה קרה עם הרעיון ניסיון הראשון? הצניחו פנימה, זה כמו המשחק הזה, נכון? זה כמו המשחקים האלה, טאור דפנס, שמצניחים וצריך לפוצץ את זה.
כן.
אז מה קרה? הצניחו את זה, והעזתים הם כזה קיבלו את זה בידיים פתוחות? מה קרה שם?
זה הרג כמה אנשים.
זה הרג כמה אנשים? מה, זה נחת למישהו על הראש?
לפעמים זה נפל בים.
לפעמים זה נפל בים, אוקיי. וואו, זה נשמע בעצם. אז מה, מתו עזתים כי נפל להם את זה על הראש?
זה כמו כאילו מין הקרטון הכי קודר בעולם.
זה לא כמו הקרטון. זה מה שהמדינה שלך עושה בשביל לנקום את השביל לאוקטובר. זה דבר מדהים. זה מדהים. זה פועל יוצא של החלטה רציונלית לכאורה של בן אדם ישראלי שיצר מצב שאמריקה צריכה לשגר סלינג שוטים של קמח פנימה, ואז זה מפספס ומתים 10 איש, וזה אפילו לא האירוע הדרמטי שקורה ברצועה באותו יום.
כן.
זה דבר פשוט אינסיין, אינסיין. זה באמת קודר ברמה מטורפת, כי גם, כאילו, כי זה כמו עם הסיפור הזה של ההסתערות על, על, על הזה, זאת אומרת, זה כבר מראה איך כולנו, כולל האמריקאים הביקורתיים כלפי ישראל, כבר בהשלמה עם כל כך הרבה מצבים אבסורדים שקרו פה, ואני אומר, זה כבר כאילו, זה פוליטיקה צ'רנוביל, זה כאילו מצב, ואז הוא הלך לצ'רנוביל, עבר מוטציה גנטית כאילו מזעזעת, זה דג עם 4 רגליים, וכולנו כאילו מין, עכשיו מבינים איך בונים משקפיים לדג עם 4 עיניים, אם הדג הוא מתחת למים, ואי אפשר לתפוס אותו.
המטאפורה שלך קצת יצא משליטה,
יצא אבל משליטה. בסדר? גם יצא משליטה, הפאקינג מדיניות שלנו בעזה, ברצינות, זה מטורף. עכשיו בוא נגיע לנושא השני הזה, של הנמל הימי. הם בונים נמל למקום שאנחנו שולטים בו.
כן.
זה
כדי להביא דברים מקפריסין.
כן, כן, זה מדהים.
כשיש לנו רצף טריטוריאלי עם המקום הזה, כי הוא בתוך המדינה שלנו.
עשינו פוליטיזציה, אז בשביל שיצרנו כאילו שיט שואו, שהוא באמת, כבר יש שם תמונות שנראות רע, אני לא חושב שאנחנו עושים שם פתרון זה, אבל אני חושב שאין ספק שהמשבר הומניטרי הוא כבר במצב באמת שמזעזע כל בר דעת, כל בן אדם אנושי, ובמסגרת, בגלל שביבי וכל דבר עובר פוליטיזציה, אז גם הפתרונות המזריים הקטנים ביותר של, נגיד, להכניס קמח, כאילו, בוא, אז שחמאס יקבל את הקמח, כאילו, אפילו לא מבין את העניין, כאילו, אז
נכון.
אז החמאסניק שמת מרעב, כאילו, what does it fucking matter at this point? Really, כאילו, אנשים, יש המשבר הומניטרי בקנה מידה שכאילו, מין, סבבה, אז תנו לו עוד שבוע שהשמינים יאכלו, ואז שהם ימותו, יהיה לעניים יותר מה לאכול. אני לא יודע, מה זה כבר משנה, כאילו?
כן, לגמרי. ההתעקשות מאוד 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 אינפנטילית.
זה בדיוק כמו הפרקטיקות של החרדים, של כאילו נהל מלחמות עולם על הנושאים האזוטריים, הנושאים הכי אזוטריים, בשביל שאף הם לא יגיעו לנושא ליבה. אז גם ביבי עושה את זה. עכשיו, מה שמדהים שאנחנו רואים את הפרקטיקה הזאת בלופ כבר כל כך הרבה חודשים. עכשיו, זה כבר הגיע לרמה של, כאילו, עסקי קמח. וכאילו, ביידן עכשיו צריך לנצל על זה ששתי טון גרעינים שהם הביאו לרצועה, שהם בטח גם, anyway, לא מה שצריך שם, הרגו אנשים. כי כאילו, מין, אתה לא יכול באמת לנהל את זה מבחינת טטריס, או whatever, ישראל מפציצה. וזה הכל מגיע לאבסורד שהוא כבר, כאילו, מין, לא יודע, אפילו אני מה להגיד, זה פשוט כבר דפוק ומדכא כבר.
קראתי פרשנות מאוד מאוד משונה של פוקס ניוז על העניין של הנמל.
כן, שמה?
שמבחינתם, וראיתי גם כאילו כמה עיתונים בימין פה שקיבלו את ההיפותזה הזאת, שזה אומר שהאמריקאים בעצם תומכים
בחמאס?
בהקמה הצדדית של המדינה הפלסטינית. כי הם מקימים נמל.
תראי, זה נכון ולא נכון.
לעזה.
תראי, זה נכון, אבל זה לא נכון. זה נכון במובן שהאמריקאים, המדיניות החדשה של אמריקה בשבוע שבועיים האחרונים, היא להוביל סדרה של מהלכים חד צדדיים, בשביל בעצם לקבע איזשהו מציאות של יום אחרי. ישראל, תחת נתניהו ופוקס כשלוחה של הדיסקורס הזה, תופסת כל ניסיון לייצר איזשהו פתרון קבע, באיזשהו מובן, quote unquote, הקמה מדינה פלסטינית. זאת אומרת, חלק מהספין, בגלל שהימין האמריקאי לא מעניין אותו מה שקורה פה, ובעצם יעדהד כל קו שהימין הביביסטי יוציא החוצה, אז הם מקבלים את הספין שכל ניסיון להסדיר את המצב בעזה, אפילו באופן זמני, על ידי מינוי של איזה ממשל זמני שם, הוא היי נוח להקמת מדינה פלסטינית. אבל זה פשוט המשך של הספין של ביבי על אוסלו, ואני מונע מדינה פלסטינית. זאת אומרת, אין איזה שום קשר לכלום. כאילו, אם אתה מנה גוף אזרחי שיפעיל את זה, אז נגיד, אז פאקינג, אפילו שישראל תבוא ותגיד, אנחנו רוצים שהמתפ"ש שינהל את זה, כאילו שהמתאם פעולות בשטחים. כאילו, תגידו אפילו שזה יהיה כיבוש צבאי, אבל ישראל לא רוצה להגיד את זה. זה בדיוק העניין, זה מה שמדהים. שעצם ההחלטה של מה יהיה, כל החלטה שהיא גדולה לזרוק עם סלינג שוט אוכל פנימה, או למנות איש עסקים שכאילו הוא פשוט נראה הכי פחות בתת משקל, כי הוא כאילו אגר שימורים, למנות אותו כאחראי על השכונה, לחלק את האפונה בקופסאות שימורים, כל דבר מעבר לזה נתפס כאיום על הביטחון הלאומי של מדינת ישראל, למרות שההפך הוא הנכון, זאת אומרת, למרות שהמשבר הזה מסוכן לנו מבחינה בריאותית, מבחינה ביטחונית, מבחינה גיאופוליטית, כאילו, אבל זה לא משנה, כאילו הספיני בלה בכל רמה, ולכן כל פתרון עכשיו מוצג זה, במובן הזה באמת, אני מבין למה גם אנשים כן רוצים להתעמת אחר כך עם סמוטריץ', כאילו במובן הזה, זאת אומרת, במובן הזה, זה זדון וזה מרתיח, אבל whatever.
כן, אני רוצה לדבר על אייטם ששלחה לנו הפטרונית גילי, אז במהלך שידור לייב של איזושהי תוכנית באחד הערוצים בערב הסעודית, רובוט של גבר שהושק במסגרת השידור, במרכאות הטריד מינית את המגישה.
כן.
כלומר, יש ממש, אתה שולח מייל בזמן שאנחנו מדברים?
סורי, לא.
זה נראה לך הגיוני?
סורי, לא.
אתה פשוט ישבת פה ושלחת מייל.
זה היה מייל בשביל יחס לפורט, לא משנה רק של זה, אבל משנה.
ראיתי אותך, אתה צריך להקשיב לי, אנחנו עושים פודקאסט ביחד, לא שולחים מיילים.
זה הפתיע, זה הפתיע.
אוקיי, אני אבליג על זה. אז רואים ממש את הרובוט הזה ששמו מוחמד, כמובן.
מה זה כמובן? זה היה ממש אינפרופריאט מיכל, אנחנו באמצע הרמדאן.
כן.
קצת מתאים. דרך אגב, רמדאן קרים ביגלס.
רמדאן קרים to you too. אז זה רובוט בדמות של גבר. זה בדמות של גבר כזה, עם מין כזה מין, אתה יודע, סמלה לבנה וכזה כפייה כזה, לא יודעת איך קוראים לה.
גלביה?
גלביה, נכון. ידעתי בעצם את השם של זה. בכל מקרה, רואים אותו, זה סרטון נורא נורא מצחיק.
זה סרטון קוריאה.
רואים אותו כזה מין...
הם כאילו במסיבת עיתונאים ועומדים מול כזה...
הם לא במסיבת עיתונאים, היא כאילו מגישה את ה... כאילו מין, היא מציגה את מוחמד הרובוט.
כן, ויש את הרקע הזה שיש כאילו מין של לוגוים, כזה שקיר לוגוים אותו.
ואז הוא כזה מין, פשוט כאילו מין, קצת מזיז את היד שלו, וזה נוגע על הבטחת, ואז כאילו מין, הוא מזיז אותה בחזרה. זה קורה, כי זה מין תנועה רובוטית כזאת, והיא כזה מין קופצת קצת.
הוא בעצם מתנהג בדיוק כמו הסיפורים של אנשים תמיד יש על גבר חרדי, שכאילו מין מניח אליהם יד באוטובוס, ובאופן רובוטי ולא זז כל הנסיעה.
מאוד כאילו מין, זה מאוד כזה, כאילו, unhinged כזה. וכאילו חשבתי על זה הרבה, כי אמרתי מצד אחד, איך אפשר להגיד שרובוט הטריד. כאילו, זה כאילו אני אגיד שהשולחן הטריד אותי. כאילו, כן? כי הרי הטרדה מינית היא לא דבר שקיים בוואקום. היא חלק ממערך יחסי כוחות בין גברים לנשים.
זה בדיוק הטענה שלי הזה שאני לא מחפש, לא מייחס משמעות למגדר של חיות, כי הכלב מול הכלבה, זה לא שהכלבה מרוויחה פחות מהכלב, ואף כלב לא מטריד את הכלבה. אין שום משמעות לזה, ואצל בני אדם באמת יש לזה, לא, צודקת.
נכון, ואין, אין, אין, אין.
פרבי שמוגדר כזכר, או פרבי כמוגדר כזכר, זה אותו דבר.
אין מצב חוסר שוויוני באופן קטגורי בין נשים לרובוטים.
מצד שני, השטג, אני מאמין לך, ואם את מרגישה מוטרדת...
זהו, מצד שני...
זה כמו טענה שהומו לא יכול לטריד מישהי מיני.
לא, זה אחר, כי מצד שני, העניין הוא שבכל זאת, הדבר הזה נראה כמו גבר, והדבר שבצורת יד שעשו לו, נגעה לה בתחת, והיא הרגישה, בגלל שהוא נראה כמו גבר, היא הרגישה מוטרדת, וכל העניין הוא בעצם החוויה... של האישה בתוך הדבר הזה.
ברור שהיא מציעה וזה באשמתה.
לא, לכן זה כן סוגיה מעניינת בעיניי.
סוגיה מרתקת.
בגלל שכאילו מצד אחד אתה אומר, לא, זה לא חלק משום דבר, הוא לא יכול להטריד אותך, כאילו זה...
הוא כן יכול.
אבל באמת הוא יכול?
כן, כי החוויית ההטרדה, כפי שלמדנו, במיטו, לא בנויה על... ההסכמה של ההגדרה של החוויה. זה בדיוק העניין. זאת אומרת, לשם הדיון, דין האיש הזה, כדינו של הבוס שאומר... לא עשיתי את זה בקטע כזה.
כן, אבל אם נגיד אני...
כשהבוס אומר את זה, הוא אומר, זה היה סתם אק של חיבה וזה לא היה מיני, אז הרובוט גם יכול לבוא ולהגיד, אני כרובוט לא חווה מיניות, לכן זה לא זה. האינטנט לא משנה.
אבל אם אני נגיד עוברת ליד דלת, ואז כאילו הדלת נוגעת בי, ואני חושבת שזה יד של גבר, ואני מרגישה מוטרדת, ואז שאני מסתובבת, אני מבינה שזה, אתה יודע, כמו שכזה, אתה חושב שיש לך ג'וק וזה עלה.
כן.
עכשיו, החוויה של הפחד מהג'וק היא אמיתית מאוד. כאילו, יש לי זה הכרה בגב, אבל בסוף זה עלה. אז האם אני יכולה, זאת אומרת, שאתה יודע, שחפץ יטריד אותי באופן הזה, אם חשבתי לשנייה וטעיתי שמישהו נוגע בי.
כן, ברמה הבסיסית,
זאת אומרת, האם הפתק של החולצה מטריד אותי מינית?
אז אני אגיד לך מה אני חושב. כן, במובנים מסוים, במובן הטכני, הפסיכולוגי, החוויה, במובן האפיסטמולוגי, כן, במובן האונתולוגי, לא. מדשים בדיוק, אני לא חושב, אולי בעצם הדוגמה של הרובוט פה היא מעניינת, כאילו מין, השאלה היא, האם יש משמעות פוליטית להטרדה שלו אותה, ואני חושב שפה הדיון נהיה באמת מעניין, כי התשובה היא כן. זאת אומרת, כי
למה? אם כי כנראה תכנתו אותו כמו גבר?
אז יש כל מיני דברים פה שאני רציתי להגיד על זה. דבר ראשון, אני חושב שיש פה משהו מעניין, כי אם הוא עושה את זה בקטע של כאילו, הוא מחכה את סך, לא יודע מה הרובוטיקה שלו בנויה, כן? בוא נניח שזה שנייה machine learning, והוא ראה מלא סרטונים של תנועת בני אדם, נגיד. אז כן, זאת אומרת, יש בזה משהו מצחיק, כאילו מין אם זה, אם הוא רואה שגברים באופן כללי מחבקים, שמחבקים דמויות של נשים בתמונות, היד יותר נמוכה. כמו מה שקרה לטיילר סוויפט, כן? גם טיילר סוויפט, הסיפור הטרדה המינית המפורסם שלה, הוא סיפור של פוטו-אופ ברקע כזה, שבו השדרן רדיו שולח יד מאחורי כולם ותופס לה בתחת.
כן.
אז אני אומר, אולי במובן הזה, כן, יש פה דוגמה יפה לתרבות אונס שאינקודד לתוך הרובוט. יותר מזה, אפילו קשה גם לא להעלות את השאלה הגזענית תרבותית, זאת אומרת, האם זה שהיא אישה ערבייה במדינה ערבית, והוא גבר, כאילו מין, יש פה משהו יותר. זאת אומרת, אולי הרובוט שטריינד על חברה שבו, לא יודע, שהיחס לנשים נקרא לזה באופן אחר.
אם היה גבר במקומה איפה שהיא עמדה, האם הרובוט גם היה שולח יד?
תלוי איך הוא נראה ואיך הוא לבוש.
כן. לא, כי זה באמת מעניין, זאת אומרת, יכול, כי זה גם יכול להיראות כמו סתם מין ספזם כזה של הרובוט, זאת אומרת, זה סתם כזה,
יכול להיות שזה טעות, שהוא פשוט שולח יד במקרה בגובה, והוא אמור לשים
את זה. זה מה שאני אומרת.
כן, כן, אפילו ספזם. זאת אומרת, הוא תמיד עושה את התנועה הזאת, פשוט אצלה, בגובה וויז, או בזווית וויז, יצא על התחת, אבל בדרך כלל זה אמור לכוון לפה. נגיד, היא קצת נמוכה, או קצת גבוה, אין מושג, כן?
לא, זה אפילו לא חייב להיות שכאילו זה רובוט שמחבק אותך, אולי סתם היד שלו זזה.
כן, נכון, כן, נכון, זה פשוט מין כזה, כאילו חלק מהתנועה האנושית שהוא עושה, כן. אני דווקא, לי זה יושב על, 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 כרי, באמת, משווה, דיברנו על זה בהקשר של המונח העל-ביתי, כן? והרעיון הזה של האנקני בהקשר המגדרי תמיד מופיע הפוך, נכון? תמיד האישה היא רובוט, כי תמיד נשים מחופצנות ועבור דיומוניזציה, נכון? או איך זה נקרא? אולימפיה, מהציפור של עטי הופמן שפרויד בונה תיאוריית על ביתי עליו.
כן.
כל העולם הזה, תמיד, כמו שדיברנו גם בהקשר של מי פלטי וה-AI, זאת אומרת, רוב הג'נדרד בוטס הם דווקא הפוכים. אני כל הזמן מקבל עכשיו צ'אט בוטים של כאילו סקסטינג, שמתורגטים לגברים, כאילו בחורה, אבטאר אישה, שתשלח את תמונות עירום שלה, וכאילו תרצה לתת סקסטינג כל היום.
ברור.
כן. אז אני אומר, פה יש משהו
בדרך כלל נשים לא מעוניינות ברובוט, אבל גברים כן מעוניינים ברובוט אישה.
בדיוק, בדיוק, בדיוק. זה כל התמיד באוסטין פאוורס גם, יש את כל הרופמבוט. נכון, זה בדיוק העניין. ופה אנחנו מקבל בדיוק דוגמה הפוכה של מהו הרובוט הגבר. וניסיתי לחשוב על מה הדימויים התרבותיים של זה. ובדרך כלל זה או סלייב כזה, כמו הסרט הזה של רובין וויליאמס, שהוא הרובוט העוזר הזה. אבל באופן כללי זה מין איש הפח. זאת אומרת, זה בעצם איש הפח שאין לו לב. זאת אומרת, זה הדימוי של הרובוטי המקורי, נכון? זאת אומרת, אם את חוזרת לקוסם מארץ עוץ, כל אחד מסמל משהו, כן? והוא, הדמות המכנית, הטכנולוגית, מסמלת חוסר לב.
כן.
כאילו, וחשבתי שיש משהו נורא מעניין בזה, כי כאילו, הדבר הראשון שזה עורר בי זה כמה מצחיק שהרובוט הזה מטריד, וכאילו, הוא לא יכול ליהנות מהטרדה. כאילו, נניח שנייה בצד את השנייה של כוונה, כאילו, אין לו תחושה. זאת אומרת, גם ה-AI הכי אמיתי והכי מוצלח בעולם, כל מה שהוא יודע לעשות זה לחשוב כמוני וכמוך, הוא לא מרגיש כלום.
כן.
כאילו אין לו את איכות החישה שהיא המרחב, כאילו בפילוסופיה זה שאלה נורא משמעותית, הקואליה, כאילו החוויית החישה עצמה, חוויית האדום, כן? גם אתה יודע, גם אתה יש לך קומפיוטר ויז'ן מושלם כמו בן אדם, ואתה יודע לזהות את כל הצבעים שאני ואת יודעים, האם יש לך את חוויית האדום? וברמה המטרידנית כגבר, אני אומר, האם לרובוט הזה יש את חוויית התחת ביד?
אפשר להתווכח על זה שגם הגבר הלא רובוטי לא בדיוק נהנה מזה באופן שאנחנו מניחים, כי זה, אתה יודע, כי זה בעצם הפעלת כוח ולא ניסיון.
תפס במתחת לאישה כנגד רצונה, זה כיף רצח.
אני מנסה לחשוב, יכול להיות שכן. בסדר, אני רוצה להמשיך לדבר על רופול.
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 אתה רוצה לדבר על האוסקר רגע?
אני רוצה לדבר, אבל אני הכנתי פה סדר ואתה לא...
רק אני אגיד שאנחנו 10 דקות מלחתוך ללא מנויים.
כבר? איך זה קרה כל כך מהר?
בדקה 35 כרגע, לא יודע לספיר.
הם לא ישמעו על האוסקר, הם לא ישמעו על הרבה דברים.
Okay.
בכל מקרה, אז לגבי רופול, שלח לנו הפטרון דן. אז רופול היה הרבה שעוריות סביבו בזמן האחרון. ראשית כל, הוא הוציא ממואר חדש.
שמו?
שמו The House Something Something. לא זוכרת, זה לא ממש מעניין. במסגרת מסע קידום של הספר, הוא בעצם חשף שהוא בונה מתחם מבוצר בוויומינג.
די, נו.
כי בני האדם נמצאים במעגל של הרס.
אוקיי.
עכשיו, אנשים נורא יצאו עליו, שהוא בעצם הקים בונקר לעצמו, לכאילו, ליום הדין.
כן. הוא מה שנקרא פרפר.
כן. ואמרו שזה נורא צביעות בגלל ש...
הוא חי מתעשיית אופנה שהיא בגלל העולם מדרדר בין השאר?
דווקא לא, בגלל שמתברר שהוא ובעלו יושבים באמת על איזה קומפאונד ענק ומוכרים שמן ומים לקורפרטס.
וואלה.
כן, זה תגלית מעניינת. ואז אומרים, אתה הורס את הסביבה, ואז בניתי לך בונקר כדי להסתתר בעצם מהשואה האקולוגית שתבוא בין היתר בגלל דברים שאתה עושה.
רופולס פרקינג רייס?
בדיוק.
איך אומרים פרקינג בעברית?
אני לא יודעת.
קדיחה, זה הקדיחה בים, אולי פשוט קדיחה.
אולי חציבה.
מה הפעולה שעושים לפני האסדה?
נראה לי לחצוב, לא?
לחצוב, אולי.
אני חושבת. בכל מקרה, אז הרבה התעצבנו עליו על זה, ואני סתם השתעשתי בשאלה, האם זה דבר שהוא לא מוסרי, אם אתה נגיד איש מאוד עשיר, נעזוב רגע את הפרקינג, לבנות לעצמך, אתה יודע,
בונקר,
או לייצר לעצמך אמצעי הגנה.
שאלה מעניינת, כי בדרך כלל לא בוחנים את זה מוסרית, תמיד בוחנים את זה תרבותית ופסיכולוגית. תמיד אומרים, זה בן אדם משוגע, או מה זה אומר שיש עכשיו טרנד שאנשים עושים את זה. אף פעם לא באמת נתנו את הדעה, או נותנים את הדעת על השאלה, האם זה טוב או רע, שזה מה שאת בעצם שואלת.
כן, כי מצד אחד אתה אומר, יש לו המון כסף, הוא יכול...
כן, indulge his psychological nonsense, כמו שהוא רוצה.
לא בהכרח nonsense, זאת אומרת, יכול להיות שהוא צודק, וכאילו אז הוא יוכל להינצל בזמן שאנחנו נשרף למוות. השאלה אם זה דבר שהוא בסדר לעשות אותו,
מה בכלל זה בסדר או לא? נגיד אם זה על חשבון מישהו, זאת אומרת, נגיד, השם הדיון, אם בניית הבונקר פוגע יותר באיכות הסביבה, לדוגמה, או נגיד, אם המרחב הזה בסוף יהיה משאב יקר שהוא חומד עכשיו, כי אני חושב ש...
השני, אני נגיד חושבת, אני חושבת שזה לא מוסרי בדיוק בגלל הדבר הזה.
אז אם זה השני, אז אני חייב להגיד את האמת, אני לא חושב שזה נכון, כי אני חושב, נגיד, סתם, ברצינות רגע...
תתרום את הכסף שלך לעזור... במלחמה,
אמא,
בדבר שממנה אתה מגן על עצמך.
אין בעיה, האופציה השני היה של הבנייה ועושה נזק?
לא, האופציה השנייה זה לדאוג רק לעצמך, לא, כשאתה מאוד מאוד עשיר.
לא, כי אני אומר, זה שנגיד הוא בונה, נגיד הוא גר בוויומינג שנייה, ברצינות, כאילו, מין. בגדול, באמריקה, זה קצת זה מעניין, זה קצת מזכיר את ישראל, זאת אומרת, בגדול, פר קפיטה, לא חסר שום מקום, כן? הבעיה באמריקה זה או חלק מהבעיה זה שכל האוכלוסייה מרוכזת ברובה ב-East Coast, עם כל השאר ב-West Coast, ולא יודע, נראה לי ברצינות, אני חושב שהכמות האנשים שגרים בליבה של אמריקה היא מאוד קטנה, זאת אומרת, טקסס, קליפורניה, ניו יורק, כל ה-East Coast, זה רוב האוכלוסייה, כן? אז אם באמת יש שואה אקולוגית, כן, והצטרכו לנטוש את החופים, לאמריקה, בשונה לרוב המדינות, יש ים בספייס, כן? גם את כישראלית, אם את תצטרכי באמת לחיות בנגב, אז בגדול יש מספיק ספייס פר קפיטה לבן אדם.
זו שאלה של ספייס בכלל, מה הקשר?
לא, כי זה בעיניי המקום הבעייתי. כי זה שהוא עושה משהו מפגר, כמו לבנות עצמו בונקר, זה בעיניי בעייתי רק אם הבונקר הזה הוא משאב ציבורי מתקלה. או משאב זה. מבחינתי אין הבדל בין זה לבין זה שהוא יפיק סרט על עצמו. זאת אומרת, זה אקט פרפורמטיבי פסיכולוגי. אם באמת יש שואה, ויהיה לו באמת זה, אז לא יודע, כי אולי זה גוד ניוז, הוא יכניס פתח איזה 10 חברים פנימה, לא?
אז למה שלא יבנה את זה ענק, ויכניס את כל העיר שלו?
הוא רופול, והוא לא הממשלה.
לא יודעת, יש בזה משהו מעוות בעיניי, וגם אני, אני לא יודעת, אם אני הייתי נורא עשירה...
אני הייתי פעם בבית שהיה לו מקלט אטומי, כאילו...
אם הייתי נורא עשירה, בחיים לא הייתי בונה מקום כזה.
אני לא הייתי רוצה לשרוד.
זה מה שאני אומרת.
כן,
שבעיקר הייתי,
בדיוק, בדיוק.
הייתי,
כן.
הייתי משקיעה את הכסף שלי בהכנת, לא יודעת, קוקטייל התאבדות, בכאילו, לשכנע רופא, שברגע שאני אומרת לו, הוא בא והורג אותי בצורה...
הוא לא יכול, הוא בדיוק יזריק לעצמו את כל את השאריות המורפיום של הבית חולים.
לא משנה, מכין לי איזה משהו שאני יכולה, כאילו, למה שאני גם ארצה להישאר...
אני רוצה להחזיק ידיים עם הביגד כשהגל מגיע.
בסדר. למה שמישהו ירצה להישאר בתוך...
אני רוצה להחזיק ידיים מהביגד שהמטאור מגיע.
אוקיי.
סתם, אני בעיניי, זה בדיוק הנקודה, כי אני זוכר שראיתי פעם באיזה בית, כאילו מה, שמרתי, מה זה? אמרו לי, זה המקלט האטומי, אמרתי, מה זה מקלט אטומי? אמרו, יש לנו מתחת לזה עוד מקלט אטומי, כאילו לא ממד, מקלט אטומי, שזה, והיה שם מלא פוד ומלא זה, וכאילו...
מלא פוד,
מלא
פוד,
כן.
מלא פוד.
ואוכל, בעברית אומרים.
כן.
וכאילו, רק אמרתי, וואו, אני... כאילו, בחיים לא הייתי רוצה, אם כל העולם מושמד, ורוב העולם הולך, למה שתהיה יצר תקוע, כאילו, לבד עם עוד קונפלקס לשבועיים?
נורא מוזר.
כאילו, זה השבועיים הכי נוראים בחיים שלך. בסוף, באמת, כאילו, אתה לא יודע גם ש... באמת זה, אם כבר, באמת אני אומר, אם באמת יש שואה אקולוגית, אני דווקא כן מאוד מושקע במקלטים הציבוריים. כי אני רוצה קהילה באותו רגע,
אני
ברצינות.
אני מושקעת בלהתחפף מהעולם הזה, לפני שאני סובלת אפילו
זה,
קצת.
או זה, בדיוק, או מוות.
זה
או
מה מתגבים, שאני מושקעת כן. בו. בכל מקרה, זה לא מה שרציתי לדבר עליו, זה סתם סטייה.
למה? אנחנו עכשיו משיקים את מותג המקלטים.
הבונקרים שלנו.
זו הבונקר שלי על כל פנים.
זה הבונקר שלי על כל פנים.
זה פודים קטנים לאנשים שחיים בעיר, זה מותאם לזוגות, לדינקס.
בקיצור, הדבר השני שקרה עם רופול, זה שהוא הקים בעצם חנות ספרים, בשם אלסטורה, שזה שם לא ממש טוב. ולטענתו זה יקדם ספרות LGBT ושל קהילות שוליים אחרות, כמו People of Color ונשים.
יהיה disabled literature?
בטוח יהיה disabled.
כי בעיניי מאוד חשוב גם כל הנושא של ה-ableism.
ספרות של disabled people, כן. עכשיו, מהר מאוד הוא הרגיז...
יש ספרות של אנשים אנלפביטים?
יש אפשרות לדבר ולהסביר משהו באופן רציף.
זה הבדיחה טובה, ספרות של אנלפביטים, ואני חושב שהיה שווה שנייה להתעכב על זה, כסוג של מיינורטי, שגם להם מגיע ייצוג בעולם הספרות. כסופרים.
בכל מקרה, אז הוא הרגיז שמאלנים שגילו שבין הכותרים בקטלוג יש גם ספרים שהם anti-woke. יש גם ממש, כאילו, היו כמה ספרים שם שקוראים להם anti-woke. זה השם של הספר.
אני חושב שאני מכיר את הספר ברצינות.
זה לא מצחיק.
אני פעם, אני באמת חושב שיש ספר בשם הזה, ופעם
כן, אני לא צוחקת. אני ראיתי כאילו את הכותר. ויש ספרים שהם אנטי-LGBT, ויש ספרים נאצים, מיין קאמפ אתה יכול לקנות שם אם אתה רוצה, כל מיני דברים כאלה.
זה חנות פיזית?
לא, זה חנות אינטרנטית, תכף נגיע לזה. עכשיו, העמדה הרשמית של אלסטורה הייתה שלצנזר ספרים זה לעולם לא התשובה, ושהם מאמינים בחופש המידע.
wrong answer.
חכה שנייה, פליז תן לי לדבר. עכשיו, זה על פניו אחלה עמדה שאני מאוד תומכת בה, זאת אומרת, בהתחלה הם היו כזה בווייב של אנחנו לא מצנזרים ספרים משום כיוון. זאת אומרת, יש לנו מאגר של 10 מיליון כותרים, ואנחנו לא מאמינים, כמו שאנחנו רוצים לפרסם את הקולות של LGBT, שהמון אנשים רוצים to ban היום, ולא להכניס אותם לספריות, אז אנחנו גם לא נצנזר ספרים מצד שאומר anti-woke, ואנחנו חושבים ש... חופש המידע זה חשוב, וכל הדברים האלה.
Freedom of expression זה עמדה free speech, מאוד כאילו קלאסית, סך הכל.
זה עמדה ש...
ליברלית קלאסית, כן.
נכון, שאני חושבת שהיא עמדה נכונה, ושהרחקנו לכת ממנה, וחבל מאוד. אחרי זה, למרבה הצער, הם פרסמו התנצלות והורידו כמה ספרים מהקטלוג, אבל העניין האמיתי קרה שבעצם עלו טענות אחרות, שהן כבר באמת בעייתיות, שבעצם כל הסיפור הזה, זה מבצע של דרופשיפינג. עכשיו, בוא נסביר רגע מה זה
דרופשיפינג.
אתה לא יודע מה זה דרופשיפינג?
לא, הבית שלו.
מעניין. אז דרופשיפינג זה בעצם טכניקה מאוד ידועה, זה פשוט, כולנו מכירים את זה, אנחנו פשוט לא, אתה לא בהכרח יודע שזה השם של זה. זה טכניקה שבעצם מוכרים משהו אונליין, כאשר האופרציה של האחסון והמשלוח, היא קורית דרך חברה אחרת.
הבנתי, אוקיי.
למשל, אמזון היא בעצם חברת דרופשיפינג, כן? או במקרה של רופול, חברה שנקראת אינגרם, שאני לא הכרתי לפני כן, אבל קראתי על זה קצת. מה שאומר שבעצם רופול לא בדיוק הקים חנות ספרים.
כן, הוא
עושה
פתח מותג אי-קומרס שהוא פרונט של מותג ספרים ג'נרי.
בעצם מדובר באתר שפשוט גוזר עוד קופון בשרשרת כן, המסחר כן. של ספרים, שזה כבר באמת דבר
מעניין,
לא ממש מעניין. לעניין, וזה הטענות האחרות והרבה יותר משמעותיות שעלו נגדו.
שהוא בעצם משתתף בתוך שוק אקספלויטיב, שהוא פשוט הריסלינג הזה, שבו יש עוד מישהו שגוזר קופון, ובעצם זה פשוט supply chain ענקי של יבוא מחול, ומי שבעצם נדפק יותר מהכל זה הסופרים.
בדיוק.
וזה עכשיו, מה שהיא killing the literary business.
והעיקר היה לו את החוצפה, כי הוא יגיד, אנחנו בניגוד לאתרים שהשם שלהם מתחרז עם גלמזון,
כן.
מכבדים, נננה. עכשיו, כאילו, באיזה אופן אתה מכבד?
נכון.
כאילו, אם אתה לא, לא, לא אתר אמיתי של ספרים, שמחזיק בספרים ומושקע בעניין הזה של, לא יודע, diversity בספרים, אלא, זאת אומרת, מה, עכשיו, זה מוביל אותי לשאלה קצת אחרת שנוגעת בעוד מקרים לאחרונה, זאת אומרת,
טוב, זוהי דקה 45, ובזה אנחנו נחתוך באקראי. בסוף אנחנו מגיעים לאוסקרים, יש עוד את ה... מה זה, מה בעצם הם פספסו?
המון דברים.
תני איזה טעימה, משהו אחד.
דיברנו על רופול, דיברנו על סידני סוויני
ב-SNL, דיברנו עם... קנסל קלצ'ר שזה...
עם מוסרי לחגוג את פורים בראייה... שביעי באוקטובר, דיברנו על...
חתונת של ענת אמבני.
מי?
זה ההודי הזה, שריאנה הופיעה בחתונה שלו.
נכון, דיברנו על קייט מידלטון ואם היא נעלמה או לא, דיברנו על גדעון סער.
נכון, גדעון סער, אבל...
אנחנו שבוע הבא לא נהיה פה, אנחנו נוסעים לאילת, אבל לא השארנו אתכם בידיים ריקות, ויעלה פה פרק מיוחד שאני עשיתי עם ידידי מתיו.
Friend of the pod.
Friend of the pod. אנחנו בעצם ראינו מחדש את הסדרה גרלס וניתחנו אותה בפרק בעיניי מאוד מעניין, ולכבוד זה שזה הולך לעלות, שחררתי לכולם את הפרק הקודם שאני ומתיו עשינו כבר לפני איזה שנה ומשהו, על סקס ועיר הגדולה, גם אז צפינו בכל העונות מחדש ודיברנו על זה, עד כל זה היה פרק לפטרונים בלבד, מהיום הוא פתוח, אני שמה לינק פה בפרק הזה, שיהיה אפשר להיכנס. תשמעו את זה בינתיים. שבוע הבא יעלה הפרק על גרלס, ושבוע אחרי זה נחזור כרגיל. ביי, קרלי פרנקו.
קרלי בלב.
ביי. קרלי בלב. מקבל מכתב מאימא, אבל אין בו מזומן, מזומן. לא שקל אחד. מקבל מכתב מאח שלי, אבל יש בו רק כללות, רק כללות. בן זונה וקר, קר, קר לי בלב. חיפשתי קצת תשובות וקיבלתי רק אמת. אני לא מאמין לזה, לא מאמין לזה. חיפשתי אהבה והיא הלכה לשירותים, זה לא נעים בשירותים. וקר, או קר, קר לי בלב. זה לא יקרה.